שלום וברכה רעים ואהובים, יום ראשון בשבת, פרשת ויחי, היום 10 בטבת, היום שבו התחיל המצור על ירושלים ושלוש שנים נמשך עד לחורבן של הבית הראשון. היום שמח מלך בבל נבוכדנצר על חומת ירושלים. אנחנו רוצים לפתוח בויחי ורוצים גם להזכיר את 10 בטבת, אבל נתחיל בפרשה עצמה. מפרשת בראשית ועד סופה של התורה כולה, אין עוד פרשה כפרשה שלנו שהיא סתומה בתחילתה. כלומר, למי שלא רואה את ספר התורה לנגד עיניו, הדבר בולט מאוד, וכדאי לראות את זה בשעה שמגביהים את הספר בשני וחמישי או בשבת, וכולנו נוכל לראות את זה. בכל התורה כולה, הקהל מתחיל לקרוא בתורה בשבת הבאה, אחרי הפסק או של שורה שלמה, או של חלק משורה, הפסק ארוך. וכאן, המילים ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד, החותמים את פרשת ויגש, והמילים ויחי יעקב, אין ביניהם אלא הפסק של מקום כתיבת אות אחת בלבד. וכך בעיניים רואים את זה. אין עוד פרשה כזו, סליחה, ואנחנו רוצים להזכיר שפרשיות פתוחות וסתומות, אין דבר שקיבלנו במשורה, עזרא הסופר קיבל אותו מפי הנביאים, וזה עד למשה מסיני. רוח הקודש הייתה על עזרא הסופר כשכתב את התורה לפי כל דברי המסורת מסיני, וכך הוא קבע את הפרשיות, פתוחות, סתומות. כך גם הייתה קבלה בידו, שבין וירבו מאוד ובין ויחי יעקב, אין הפסקה. ועל זה שואלים חז"ל, למה פרשה זו סתומה? ורש"י, שבא תמיד ליישב רק פשוטו של מקרא, גם הוא פותח בשאלה הזו, כי מי שאכן פושט את המקרא, כלומר, פושט את הקלף, וזה המושג לפשוט, פשט, ורואה את המכלול, רואה כאן חריגה שאין לה אף אח ורע בתורה. תשובתו של רש"י היא, לפי שכיוון שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. לרש"י יש עוד תשובה, אבל אנחנו נסתפק בזאת. רבים שואלים בפשוטו של רש"י, באמת שאלה נכונה. עיניהם וליבם של ישראל צרת השעבוד, הרי כל זה מתחיל לא עכשיו, לא בויחי יעקב, ואפילו לא במות יעקב, שיתחילו לספר עליו כבר בפסוקים הבאים. שהרי עד מותו של יוסף, עדיין צרת השעבוד, איזה צרת שעבוד? חז"ל אומרים לנו ש-86 שנה הייתה השואה הנוראית במצרים. ושעד סוף חייהם של בני יעקב, כלומר אחי יוסף, על פי חז"ל עד מותו של לוי, שהיה אחרון הבנים שמת, עוד לא התחילה צרת השעבוד, עוד לא שיעבדו את ישראל. אז מדוע הדבר הזה מופיע דווקא כאן? ואולי בזה נתחיל, ואחר כך נגיע לשאלה השנייה. היא תבוא כבר מאליה. אולי זוהי סתימת העיניים והלב? שימו טוב לב, לא כתוב ברש"י שהפרשה סתומה מפני שהתחיל השעבוד. התורה מלאה בסיפורי שעבוד, ובשום מקום לא ראינו בגלל זה פרשה סתומה. לא ראויים הם המשעבדים שתיסתם או תיפתח על פיהם פרשה. תשמעו, זה דבר לא יאמן. לא כתוב ברש"י שבגין השעבוד נסתמה הפרשה, אלא בדיוק הפוך, שבגלל שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השיעבוד, שהתחילו לשעבדם, על כן נסתתמה הפרשה. יעקב חי בארץ מצרים 17 שנה, ומהו המצב? ויאחזו בה, ויפרו, וירבו מאוד, וכל כך טוב, עד שאפילו הפסק אות אחת בלבד כמעט ואין, ואף אחד לא שם לב שכבר מתחילה בפנים בפנים צרת השיעבוד. הימים יפים, ויכולים לחשוב היהודים שכבר הכל נובע ויפה, ואיזה נפלא וכמה גדול כבודנו בעיניהם של המצרים. ואחרי יוסף הופכים הרי להיות שרי מקנה, ויש לנו חבר בבית הלבן, בבית פרעו, והמצרים מחניפים ליהודים, ואין איש שמה לב שבדיוק עכשיו ממשמשת ובאה לאט לאט, מקננת בפנים האנטישמיות הנוראית ביותר שאי פעם ידעה ההיסטוריה. חמושים יעלו בני ישראל מארץ מצרים, מקסימום אחד מחמישה, מקסימום 20% מהעם יצא משואת מצרים. רמסס היא מיטב הארץ שבה אנחנו זוכים לשבת, תהפוך להיות למחנות העבודה והריכוז והמוות הגדולים ביותר בפתאום ורמסס. יעקב ביקש שניתן את הדעת מההתחלה, על כן הוא התקין לנו שם בית תלמוד. על כן הוא נטע עצי שיטים, שמהם ניקח שיטים לבנות משכן. מההתחלה הבקשה הייתה שנשים לב כשמתחילה הצרה. אחר כך זה מאוחר מדי. כמה זו השגחה מופלאה, שראשון של ויחי נקרא היום בעשרה בטבת. על פניו נראה צום עשרה בטבת כאילו הוא הקל שבצומות, שהרי הוא לא עוסק בשריפת המקדש כמו תשעה באב, לא בחורבן, אפילו לא בבקיעת החומות, בפריצה של החומות, לא לטעות בזה, כמו בשבעה עשר בתמוז. אתם יודעים, ישנה הלכה מעניינת מאוד, עשרה בטבת חל בשבוע, אנחנו רואים השבוע ביום ראשון, ישנה הלכה שהיא לא מעשית, אבל מופיע באבו דרהם בשם הגאונים, שאם יחול עשרה בטבת, אם היה חל עשרה בטבת בשבת, עשרה בטבת דוחה את השבת. פלא פלאות, תשעה באב לא דוחה שבת, אף פעם טענית לא דוחה שבת, רק יום הכיפורים דוחה שבת, זה לא דוחה, הוא נקבע לעשור לחודש, והוא עצמו שבת שבתון, אף טענית לא דוחה שבת. אז למה עשרה בטבת קבעו שידחה שבת? ההסבר שמופיע נראה כאילו טכני, כי כתוב בעשרה בטבת בספר יחזקאל על מה ששמח מלך בבל נבוכדנצר על החומה והתחיל את המצור, כתוב כתוב לך בספר, כתוב את המחזה, בעצם היום הזה שמח מלך בבל. ומשווים את המילים בעצם היום הזה של עשרה בטבת למילים בעצם היום הזה של יום הכיפורים. עד כאן ההסבר, אבל זה נשמע כל כך לא מובן, כי הרי בעצם היום הזה ביום הכיפורים זה לגבי העינוי עצמו, בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם. אבל בעצם היום הזה של יחזקאל לגבי עשרה בטבת זה רק טכני, תכתוב את עצם היום הזה. אז למה באמת אילו היה חל עשרה בטבת בשבת, היה דוחה שבת? מה מהותו? מה חומרתו? מה עניינו של הצום שנראה כאילו הוא קל מכולם? אין יותר מהנסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שאנחנו קוראים היום בתורה מלהסביר את סיפור עשרה בטבת. גם החרשים, גם המכחישים, גם האטומים ביותר לא יכולים היו לסתום עיניהם וליבם ואוזניהם אל מול הבית השרוף, אל מול החורבן, אל מול חיל בבל הנכנס על קלגסיו עם נבוכדנצר. גם האטומים והחרשים לא יכולים היו שאוזניהם יסתמו כשהחומות נבקעות. אבל בואו נעצום עיניים כדי שאיננו תישארנה פתוחות, ונזכר מה היה יכול להיות בעשרה בטבת כששמח מלך בבל. ירושלים מדושנת עונג. את ירמיהו ואת נביאי החורבן זורקים לחצר המטרה. הציניקנים פועלים, הגיבורים פועלים, כולם פועלים. אני בטוח שבתי הקפה המשיכו לפעול גם בי"א ובי"ב טבת. סיפרו בעיתונות באיזשהו מקום ששמח מלך בבל, נו, זה בטח הימין הפרובוקטיבי, הדוסים, החרדים. זה לא רציני. מן הסתם עוד המשיכו ללכת גם קצת ככה לשיעורים יפים, אולי גם לסרטים טובים. את היום הזה צריך לכתוב את עצם היום. הרגע הקשה ביותר הוא הרגע שבו עינינו וליבנו נסתמים. וכמה זה מופלא שהמילה הצמודה לזה היא ויחי יעקב. גם זה סתום לחלוטין. איך ייתכן שבמקומות הכי קשים בארץ מצרים, שם יעקב מגלה לנו את סוד החיים אף על פי כן ולמרות הכל. ויחי יעקב בארץ מצרים, ויעקב בחיים וזרעו בחיים, וזרעו לומד גם לקחים, ויודע להיזהר מלסתום עיניים ולב, גם ברגעים שכאילו נראה שהכל הכל שקט ושלב. שנזכה לגאולה שלמה בעגלה ובזמן קריב.